בוקר טוב, אנחנו פרשת שלח. תמיד טוב לחזור על סוגיית ארץ ישראל, בטח בימים אלו, קצת להתחזק, לחזק את המחוזקים. אנחנו נלמד את הסוגיות הקשורות, נראה כמה דברים מעניינים. טוב, יש לנו פה בחטא המרגלים, בפסוק, אנחנו רואים שיש כמה עונשים שונים בחטא הזה. החטא הזה כשלעצמו הוא חטא שהשאיר את חותמו בצורה מאוד מאוד משמעותית, לא רק לדור שחטא, אלא גם לדורות הבאים, אולי אחד החטאים עם ההשלכות החמורות ביותר מאז תולדות עם ישראל. בפסוק כתוב, אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראוה, לכאורה יש לנו פה כפילות. יש לנו פה כפילות, כי כתוב שהם לא יראו את הארץ, ואז כתוב וכל מנעצי. ומי שלא נעץ, אלא עמד שם על ה... רק לא מחה, מה יהיה איתו? זה שאלה אחת. אחרי זה יש לנו ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מעשתם בה. אז הגריז אומר שיש פה חלוקה לשלושה גילאים. מגיל 20 ומעלה, בין אם אתה היית שותף לחטא ובין אם אתה לא היית שותף לחטא, אתה מת במדבר, אתה לא נכנס לארץ. מלבד כלב בן יפונה ויהושע בן נון. מגיל 13 עד גיל 20, זה תלוי כמה היית דומיננטי בתוך כל הסיפור הזה של חטא המרגלים. אם היית מהמנעצים, אתה לא נכנס לארץ. לא היית מהמנעצים, אתה נכנס לארץ. לכן הכתוב אומר, וכל מנעצי לא אירוע, הכוונה לבין 13 ל-20, ששם זה תלוי אם ניאצת או לא ניאצת. הגיל השלישי זה למטה מגיל 13, הם נכנסים לארץ, אבל הם נכנסים לארץ לא לצמיתות, הם רק ידעו את הארץ, אבל הם לא ירשו את הארץ ירושת עולמים. כמו שאומר הרמב"ן במקור מספר 5, יומר ותפכם כאשר אמרתם לבז יהיה, בבוא את פקודתם, כן אני פוקד אבון אבות על בנים, והבאתי אותם עתה שידעו את הארץ ידיעה בלבד, אבל לא שירשו אותה לדורות. והכתוב ירמוז בחיויצה בזה, ולא ירצה לגזור רעה רק בעניין תוכחה על תנאי. בשורה התחתונה אומר הרמב"ן, גם הדור שלמטה מגיל 13, יהיה לו בחינה של ארץ ישראל, אבל ירושת הארץ לא תהיה לו. האם זה ייגמר בזה? אנחנו יודעים שאותה בחייה, שבחו בתשעה באב, לא הייתה רק בחייה לאותו דור, אלא הייתה בחייה לדורות, כמו שאומרת הגמרא בתענית. אמר רבי יוחנן, אותה לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. אנחנו יודעים שבית ראשון, בית שני, הכל נחרב בתשעה באב, והכל היה לבון המרגלים. שמה כבר נחתם הדין. 410 שנים עמד הבית, לקח זמן עד שהוא נבנה. בואו ננחשב כמה דורות עמדו מחטא המרגלים ועד חורבן הבית השני, להבין שכל הדורות האלה ספגו מחטא המרגלים. אין לנו עוד כל כך תקדים לחטאים שההשפעה שלהם היא כזו גדולה, לכזה טווח זמן ארוך. אין לנו עוד חטאים כאלה. מלבד חטא המרגלים, אולי חטא העגל שיש לנו בו מדי פעם תזכורות, אבל חטא המרגלים הוא אולי החטא היחיד שיש לו כזו השפעה חמורה, ואנחנו צריכים להבין מה כבר קרה כאן. הבנו, היה חטא, היה לא נעים, עברו על ציוויו של ריבונו של עולם, אבל מכאן ועד לגזור כל כך הרבה גזרות, המרחק לכאורה הוא רחוק. כדי להבין מדוע ההשלכות של החטא הזה,
כל... ממזר, מואבי, עמוני, עמלי...
מואבי זה לא חטא של עם ישראל.
בסדר, אוקיי.
ממזר זה מציאות, זה לא חטא. ממזר לא יכול לבוא בקהל, אבל זה לא חטא. הממזר לא חטא. ממזר הוא תוצאה של ביה אסורה, שאומרים, היצור הזה לא יכול לבוא בקהל. זה לא עונש. בסדר, אבל זה לא עונש. זה לא עונש. זה לא עונש, זה מציאות. אמרו, ממזר לא יכול לבוא בקהל. אבל אין פה עונש. מציאות, אי אפשר לבוא. מצרי לא יכול, אדומי לא יכול. גם ממזר לא יכול להיכנס, לא יכול לבוא בקהל. אבל פה יש מעשה. כל מעשה אנחנו יודעים אפשר לתקן אותו בתשובה. ממזר גם יעשה תשובה, לא יעזור לו. זה לא מציאות של חטא. המציאות היא חטא. ההיווצרות של הממזר הוא חטא. אבל יכול להיות ממזר אחרי זה שומר תורה מצוות. קדוש עליון, התחתן עם ממזרת. בסדר, לא נעים. אבל אי אפשר לתקן את זה. חטאים אפשר לתקן, פה אנחנו רואים כמה שאתה תקן. בסופו של דבר, ההשלכות של זה הן רחוקות. כדי להבין את היסוד של הדברים, אנחנו צריכים להיכנס באמת להבין את היסוד של ארץ ישראל, את העניין הזה. אמרתי, אני באתי לחזק, באנו לחזק את המחוזקים, אבל תמיד טוב לחזור על הדברים. נפתח בדבריו הנפלאים של רבי ירוחם, המשגיח של ישיבת מיר, מקור מספר 6, בספר דעת תורה. הנה אבות חטאו ובניהם יסבלו, אם כי נאמר לא יומתו בנים על אבותם, וכאן הלא תכף עם החטא של האבות נשבע השם ונענשו. להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. והנה שורש חטאם של המרגלים והדור מצינו בקרא מזכיר עליהם, הארץ אשר מאסתם בה, ומפורש יותר כי זה גרם לעונשם. את הארץ אשר מאסתם בה זה אצלנו מופיע, וגם דוד המלך אומר, מה דוד המלך אומר? וימאסו בארץ חמדה. יש לנו בעניין, הראשונים דנים בדיוק לדקור את הנקודה איפה בדיוק היה החטא של המרגלים, אבל בפשטות היה פה איזה שורש פנימי רקוב. מה היה הריקבון הפנימי? מאיסה בארץ חמדה. מאיסה בארץ חמדה היא הביאה אחרי זה להגיד אפס, כי אז העם... וכולי, ולחוות דעת, הוציאו דיבת הארץ רעה. זה סתם מעניין לראות בכתובים עצמם. טוב, תכף נגיע למה שרציתי לומר. בכל אופן, העניין הזה של מאיסה בארץ חמדה, צריך לברר מה המשמעות של למאוס בארץ חמדה. זה נראה שזה לבוא ולומר, אני לא אוהב את הארץ, אני לא פה, אני לא שם, אבל כנראה שזה קצת מעבר לדבר הזה. לפני שנבין את היסוד של מאיסה בארץ חמדה, נבין איך ארץ ישראל נקנית. הגמרא אומרת, הגמרא בשבת, שכל מצווה שמסרו ישראל עצמן עליה, למיטה, שמורה היא בידם. וכל מצווה שלא מסרו ישראל עצמה עליה, בשעת גזירת המלכות, רפויה היא בידם. הגמרא מביאה דוגמאות. עבודת כוכבים ומילה עדיין מוחזקת ביד ישראל. לעומת זאת, תפילין רפויה בעם ישראל. ואז הגמרא מביאה את הסיפור הידוע של אלישע בעל כנפיים. הסיפור הידוע שגזרה המלכות שאסור להניח תפילין, אלישע יצא עם תפילין, פתאום הגיע הקלגס הזה, הקסדור הזה, התחיל לרדוף אחריו, ואלישע הוריד את התפילין, וכשהוא פותח ומבקש ממנו לראות את התפילין, הוא רואה כנפי יונה. השאלה המתבקשת, הרי מה הגמרא אומרת? כל מצווה שלא מסרו ישראל עליה, לא רפויה היא בידם. אז מה אתה מביא לי סיפור שלכאורה סותר את האמירה? אתה רואה שלישה בעל כנפיים לא התבייש וניח תפילין. אז הוא מסר את נפשו עליה. אז לכאורה, מה היה צריך להיות? שתהיה מוחזקת בידם. נכון? למה הבאת את הסיפור הזה כדוגמה? מה אתם מתרצים? התוספות במקום בא ואומר דבר נפלא. אומר התוספות, אמר לכנפי יונה, אלישה אומר לרומאי הזה, זה כנפי יונה. אומר תוספות, הרי שלא מסר עצמו לומר, תפילינן. אם היה לו מסירות נפש, במסירות נפש, אנחנו לא עושים חשבוינס. של רווח והפסד, כן. אתה לא מתאבד, אתה מתנהל רק מול ריבונו של עולם. זה מסירות נפש. אומר תוספות, מה היה לאלישה בעל כנפיים לומר? אילו היה מוסר את נפשו? הרומאי שואל אותו, מה יש? הוא אומר, תפילין.
לימדת אותנו. אני חושב אותך.
נו?
המסירות נפש, זה אם יש קהל, אם אתה לבד, ואומרים לך לחלל את השבת, או לעשות כל דבר אחר, זה לא, זאת אומרת,
זה תלוי. זה תלוי בגזירת שמד, לא בגזירת שמד.
זה מה שאני שואל, אם אין אנשים, איזה מסירות נפש?
לא, יש את המסירות נפש בשביל להורד לריבונו שלא הנה.
אבל לא,
כלפי הרומאים.
אין מסר לאנשים.
כלפי הרומאים יש מסר. אנחנו לא סופרים אתכם. לא סופרים אתכם.
הוא צריך לעבור לאנשים אחרים. מסר, הקדוש ברוך הוא יודע.
לא, לא, אנחנו לא מוסרים את הנפש כדי להראות לאנשים אחרים.
לא, לחזק את האנשים.
לא לחזק אף אחד. מוסרים את הנפש כי מוסרים את הנפש. למען אותו דבר שאנחנו מוסרים את הלב, אתה לא בא לחנך אף אחד במסירות נפש עכשיו. יש מצוות שמצווה עלינו למסור עליהם את הנפש. ואם המשמעות שאנחנו מתים עליהם, אנחנו מתים עליהם.
תפילין זה לא אחד מהם.
בשעת גזירה, ודאי שכן. בשעת גזירת שמד, ודאי שכן. אין פה, אני לא בא להגיד שיש בו ביקורת על אלישה בעל כנפיים. אני עניתי. אני לא בא להגיד שיש פה, שאלישה, המגמרה בסך הכל רוצה להגיד. שאם היו ישראל מוסרים את נפשם על תפילין, אז היא הייתה מוחזקת בידם. לא היינו צריכים דוכני חבד. לא היינו צריכים דוכני חבד, כמו שלא צריך דוכנים לברית מילה. לא היינו צריך את זה. כל בן אדם נורמלי, כל יהודי עושה ברית מילה. זה לא משנה שומר תורה, מצוות לא. יש כמה פרחחים שלא עושים? בסדר. לא בסדר. אבל עם ישראל מוחזק במצווה הזו. בתפילין לא. אומרת הגמרא בברכות, רבי שמעון בן יוחאי אומר שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולנו נתנן אל ידי איסורים ואלו הן תורה, ארץ ישראל, עולם הבא. שלוש מצוות שעליהם אומר פה רבי רוחם, הוא מדבר פה על ארץ ישראל, שעניין של נקנית באיסורים הכוונה נקנית במסירות נפש. ארץ ישראל צריכה להיכנות במסירות נפש. לפי מה שהגדרנו, מה זה מסירות נפש? מסירות נפש, המשמעות היא, אתה לא עושה חשבונות של רווח מול הפסד. אתה מקיים את המצווה בדוך, ומאמין שיהיה בסדר. אם מה תהיה התוצאה, זה לא מטריד אותך. אני עכשיו צריך לעשות את המשימה הזו. בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. זה המשמעות הפנימית של מסירות נפש. כשאנחנו מתחילים לדון, כשאנחנו מתחילים להזיז את האצבע, לעלות ולהוריד, אתה כבר, האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. ידועים דברי אדמו מפי הסצנה, שלפני שנכנסים לארץ יש מלחמה עם מלך, חשבון. למה? כי בכניסה, כשבארץ ישראל אין חשבונות. עכשיו בואו נתבונן בדברי המרגלים ובדברי יהושע וכלב. בואו נראה דבר מעניין. זה ברשותכם לא בדף. בואו אני רגע אפתח פה. אני מגיע, המרגלים מגיעים, וקודם כל באים, ובמה הם פותחים? בשפחה של הארץ. מה הם אומרים? הם אומרים, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פיריה. קודם כל, פתחו בשפחה של הארץ. יכול להיות שהיה להם פה טקטיקה. אתם מכירים את האנשים שבאים להגיד ביקורת על בן אדם? אמרנו את זה הרבה פעמים. תשמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך ככה וככה וככה. אתה השבתון שלו, אתה שומע שהולך להגיע ברוך. אז הרבה פעמים אתה בא לבן אדם, בוא בלי הקדמות, בוא תגיע, תדקור את הנקודה. תודה רבה, לא צריך את ההקדמות שלך. לא יודע מה היה פה הכוונה של המרגלים או לא, אבל קודם כל מדברים בשפחה של הארץ. ואז הם עוברים מלדבר על הארץ. למשוך את הזה. ואחרי שמתחילים לדבר על הארץ, מיד על מה הם עוברים לדבר, שימו לב, מפסיקים לדבר על ארץ ישראל, ומתחילים לדבר על העם. אפס כי אז העם היושב בארץ, וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. ואז המלאק וכולי, מסיימים את הדיבור, ויעס כלב, כלב משתיק, רצה שיקשיבו לו מה אמר, התחיל להגיד, בן אמרם, כולם היו בטוחים שהוא הולך לדבר גם בגנות הארץ. אבל אז הוא אומר משפט, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה. שימו לב, במה כלב מתעסק? כלב בכלל לא מתעסק בעם, במה הוא מתעסק? הוא מתעסק בארץ. יש משימה להיכנס לארץ ישראל? מה זה משנה מי העם היושב בה? ארץ ישראל נקנית בייסורים, ארץ ישראל מוסרים את הנפש. העם היושב בחזק, ענקים, לא ענקים, זה לא מעניין אותנו. אנחנו נכנסים ויהיה בסדר. נו? כלב לא עונה על השאלה, כלב בא להיות הקונטרה של המרגלים. כלב לא בא להתייחס, עכשיו כלב בא לטפל באירוע שיש. יש פה אירוע של מוציאי דיבת הארץ רעה. אז כלב בא להתמודד איתם.
שאלת אותם,
הם מביאים לך את דוח. לא. אז אפשר להסתכל ברמב"ן. להסתכל ברמב"ן, באמת הרבה אומרים שמה היה החטא? החטא של המרגלים היה בהמשך. לא, אפס כי עזם, זה בסדר. אבל המילה אפס, הרמב"ן אומר, אומר המילה אפס. משה רבנו לא שלח אותך שתחווה דעה אם אפשר להיכנס או לא תיכנס. משה שלח אותך כדי לדעת מאיפה להיכנס. מה אתה מתחיל לדון אם אפשר או אי אפשר? אבל כשכלב רואה מה יש לו להתמודד עכשיו, אז כלב בא ומדבר רק על הארץ. אחרי זה ממשיכים המרגלים. מה הם אומרים? ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה על בני ישראל לאמור. אז הם מתחילים לדבר על הארץ. כשהם רואים את הטענה של כלב על הארץ, אומרים, עכשיו אנחנו צריכים לשכנע את העם בנוגע לארץ, בואו נוציא דיבת הארץ רעה. מה, איפה נפלו המרגלים? המרגלים נפלו בדיוק בנקודה הזאת, שהם לא מסרו את הנפש על ארץ ישראל. המסירות נפש, המשמעות היא, כאמרנו קודם, שאתה בכלל לא מסתכל התכנות או לא התכנות. יש מצווה, אותה אתה עושה. התכנות או לא התכנות זה שאלה של ריבונו של עולם, זה לא העסק שלך. ברגע שהם מתחילים להתעסק עם התכנות, לא התכנות, זה אומר שאין מסירות נפש על ארץ ישראל. לכן כלב בא ומנסה לחזק שוב פעם את הנקודה. של נקודת הארץ, הלא נעלה וירשנו אותה, בלי להסתכל ימינה, בלי להסתכל שמונה, אל תתייחס לכל הפרחחים האלה שיושבים בארץ ישראל. זה לא הנושא. אני אומר בזהירות, אנחנו הרבה פעמים, יש לנו פה מאבק עם איזה כמה פליטים פלסטינאים. לפעמים אנחנו, המאבק, במקום להתמקד ב... בלכבוש עוד שטחים בארץ, ועוד זה אנחנו כל כך מבזבזים אנרגיות, ולהתעסק עם אותם, עם אותם, עם, עם אותם זרים, עם אותם פליטים. למה אנחנו כל כך מייחסים להם חשיבות? אפילו בוא ניקח את הדגלים האלה. למה להתעסק עם להוריד ולתלות? עזוב אותם. עזוב את הדבר הזה, תעלה לעוד שטח. תתעקש עוד פעם, יורידו אותך, תעלה, יורידו, תעלה. הם לא נושא פה. ככל שאתה מתעסק איתם יותר, אתה יותר נותן להם משמעות. אתה יותר מעצים אותם. ככל שאתה לא, הם לא מעניינים אותך, אתה בכלל לא סופר אותם. אתה לא סופר אותם, ואתה מתקדם בשלך. אמרתי לכם, אז כשנסענו לירושלים, לא זוכר אם סיפרתי את זה פה בשיעור, ביום ירושלים, אז היה מתח גדול, כולם חיכו לכל האיומים של האלה מעזה ואלה מפה ואלה לשם, היו בטוחים, הולך להיות וואחד אקשן, שמח בריבוע. הילדים שלי אמרו, אבא, אנחנו באים איתך לטיול, לקחתי אותם באיזשהו שלב, הם אומרים, אבא, יבש. היינו ברובע המוסלמי שם, היה יבש בהתחלה. אחרי זה, קצת הרטיבו אותם, הכל בסדר. אבל אז חשבתי לעצמי, מה יבש? מה אתם מתעסקים? יש לנו אפשרות עכשיו להתעסק בשמחתה של ירושלים. אנחנו באים, שותפים בשמחתה של ירושלים, ששחררנו אותה, שיש לנו אפשרות ללכת, אנחנו עוד... השמחה לא שלמה, אבל לפחות אפס משהו יש לנו. ויש אפשרות להתעסק עם כל הפרחחים האלה, מתי נריב איתם? זה כל כך שולי, כל כך לאבד את, לאבד את הנקודה, כל כך לתת להם חשיבות. צריך לדעת לרכז, את, להתרכז בעשיית המצווה. לא להתרכז בכל מיני, כשבן אדם בא וגר באלון מורה, והוא נוסע בחווארה יום יום, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לא משנה. רק התחתנו לפני תקופה. אשתו הביאו אותה מפתח תקווה, מירושלים. בשבילה לעבור את חווארה זה קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה לעבור את חווארה. זו מסירות נפש. בן אדם עומד בתפוח, אומר לשם ייחוד, אני הולך עכשיו לקיים מצוות יישוב הארץ, לוחץ על הגז ונכנס לחווארה. הוא מקיים מצוות עשה. זו מסירות נפש. שאנשים גרים פה, אנשים שלא קל להם, לא פשוט להם. יש אנשים גדלו בלון מורה, התרגלו. אני אומר לכם, יש פה משפחות שזה קריאת ים סוף, לא פחות ולא יותר. כל יום והיום התמודדות מחדש עם חרדה, מהדרך הזו. אנשים נוסעים. זה קשה להם. זה הרבה יותר מסירות נפש מלתלוש איזה דגל של איזה מטומטם אחד שתלה אותו.
למה יש כאלה
מברכים בגובה? סוגיה אחרת. אנחנו לא בשיעור הלכתי עכשיו.
יש כאלה שנוסעים להתאמר ומברכים.
זו מסירות נפש. עוד משפחה. ועוד משפחה שבאה.
אבל אמרו לי פעם, הרב שלהם אמר.
ועוד נקודה שאנחנו עולים עליה. טוב, אני אמרתי שאנחנו לא בסוגיה הלכתית עכשיו, נו, מה פתחת לי פה? זה שיעור מוקלט, אני צריך פה את הזה. יש לנו פה, נכון, נקחנו, יש לנו את גבעת סקלי, גבעת קוקו. תראו, ייקח עוד 5, 6, 7, 9, כמה שצריך. כביש לבקעה יהיה. מתי בדיוק? לא יודע. אולי עוד חצי שנה? עוד חצי שנה לא, כי גם התחילו לסלול עכשיו, הכביש לא יהיה מוכן. עוד שנה? עוד 10 שנים? לא יודע. אבל כביש יהיה שם. מתוך מה? מתוך משפחה שהרגישה מיצוי במקום אחד. אמרו, קדימה, עוברים למשימה הבאה. עוברים למשימה הבאה. אני לא רוצה לקפוץ לנקודות האלה. אני חושב שיש לנו פה מסירות נפש פה בתוך היישוב. פה בתוך היישוב יש לנו. יש אנשים גיבורי כוח שיכולים באמת לקחת גם חיים כאלה. סגנון של אנשים. אבל ברובד הכי פשוט, משפחה פשוטה שגרה במקומות האלה, יום יום מתמודדת עם קשיי הנסיעה, לא רק הפחד מהזה, מהישמעאלים האלה, הפקקים, העומסים, הדרך להגיע לעבודה, שעה פלוס, הדרך להגיע ללימודים, שעה פלוס, זה חלק מהמסירות נפש שלנו. לא עושים את החשבונות, באים וגרים. בואו נתקדם. כך אומר הרב צבי יהודה, מקור 11, בדבריהם של המרגלים מתגלה חוסר הבנה לקשר המהותי שבין עם ישראל לארץ ישראל. זה דרך אגב, מאיסה בארץ חמדה. כשאתה לא מגיע עם מוכנות ועם נכונות של מסירות נפש על הארץ, המשמעות היא מאיסה בארץ חמדה. המרגלים מתייחסים אל העם שיושב שם. לא נוכל לעלות אל העם וכולי, בלא להתייחס אל הארץ וחיניותה לעם ישראל. כשאתה מבין שיש לך משהו קיומי, ארץ ישראל זה דבר קיומי לעם ישראל, אתה לא מתחיל לדון התכנות. מתי בן אדם מתחיל לדון כן לא? אם זה לא חיוני, אם זה לא קיומי. על דבר קיומי, אפשר לדון אם כן או לא? הוא קיומי, איך אני יכול לדון אם כן או לא? זו התחושה שצריכה להיות בנוגע לארץ ישראל. ארץ ישראל היא קיומי, זה צורך קיומי לעם ישראל. לא בגלל שיש לנו מקום מבטחים. אלא זה העניין, כאן זה הבית גידול שלנו. כל מקום אחר זה לא הבית גידול. אומר רבנו בחיי, את המאמר הידוע, מביא דברי חז"ל, ואף לאחר שתגלו ממנה, היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי שלא יהיו חדשים עליכם כשתחזרו. פשט דברי המדרש מהם? בחוץ לארץ אין משמעות. כל הסיבה שאתם מניחים תפילין בחוץ לארץ, זה כדי שתזכרו מה לעשות בארץ ישראל. אני זוכר שאמרתי את הדברים האלה פעם, ההקלטה הזאת הגיעה לרב רובין זיכרונו לברכה. הוא מאוד לא אהב את הדברים, זימן אותי ללמוד איתו ביחד איזה פרק בתניה. מה המשמעות של יהודי שנמצא בגלות, ללקט ניצוצות, לתקן את המקומות ועניינים. בוא נעדן את הדברים קצת, הרבנו בחי טיפה מעדן. וכך הוא מסביר. הכוונה בזה לומר, כי אף על פי שאנו עושים המצוות בחוץ לארץ, והם חובת הגוף לעשותם בכל מקום, לימדונו חכמים ז"ל, שאין עיקר עשייתן, אלא בארץ הקדושה. עיקר עשייתן. יש שכר, יש משמעות גם בחול. אבל מצווה שהיא באה בחוץ לארץ, היא מצווה חסרה, היא מצווה לא שלמה, ומצווה בגופו של אדם, לא מצוות התלויות בארץ, מצווה בגופו של אדם. מצווה שאתה מקיים פה בארץ, זו מצווה אחרת לגמרי. המשמעות שלה, ההשפעה שלה, שונה לחלוטין ממצווה שקיימת בחוץ לארץ. אומר הרב חרלה במקור 15, הדבר פשוט וברור, דכל ויתור על משהו קדוש בקדושת ארץ ישראל, על חלק גדול או קטן, ומבחינת לא הודה בארצו. ואין אפקמינה בין לא הודה בכל הארץ, ללא הודה בחלק מהארץ. מה זה לא הודה בארצו? המדרש מביא, משה רבנו, כשמגיעות בנות יתרו, מה הן מספרות לו? איש מצרי, הצילנו מיד הרועים. משה רבנו לא הודה בארצו. שאלה, זה לא משה רבנו אמר אני מצרי. מי אמר את זה? בנות יתרו אמרו את זה. אלא שכנראה מזה שבנות יתרו אמרו, אז או שמשה אמר להם את זה, או שהוא שידר להם את זה. אחד מהשניים. אומר המדרש, משה רבנו לא הודה בארצו ולא נקבר בארצו. לעומת זאת יוסף הצדיק, מה יוסף הצדיק? גנוב גונבתי מארץ העברים. כמה עברים היו שם? ארץ העברים. אמרו לי וורט נפלא בשם רבי לליברמן, כדי להיזכר בו אני צריך לראות את הפסוקים רגע. הקור רגע זה שווה רגע. הנה יוסף הורד מצרימה. איפה? אני לא זוכר על איפה זה מגיע עכשיו. כשיהודה עומד מול יוסף, מה הוא אומר להם? יוסף שואל אותם, מאיפה אתם? אז מה הם עונים לו? הם עונים לו מארץ כנען, נכון? עונים לו מארץ כנען בנו לשבור אוכל. מה יוסף אמר? גנוב גונבתי מארץ העברים. אתם מבינים את ההבדל? הביקורת של יוסף עליהם זה אני קורא לארץ ישראל ארץ העברים, זה ארץ שלנו. אתם איך אתם קוראים לזה עדיין? אתם עדיין מכנים אותה ארץ כנען. זה בחינת יוסף הצדיק, שגם כשהוא היה שם הוא היה מחובר כל כולו, כל כולו לארץ ישראל. היה לו פה ביקורת של יוסף עליהם, על האחים. בכל אופן, הנקודה הזו של ויתור על כל עניין, אם אנחנו מבינים שארץ ישראל היא קיומית, אי אפשר לוותר עליה. וכל ויתור, קטן ככל שיהיה, אומר הרב חרלאפ, הרי זה בחינת לא הודה בארצו. תגידו צדיקי עולם, כבר ההוא, נכון, גם משה רבנו, המדרש לא פחות ולא יותר, את מי מכנה לא הודה בארצו? מוישה רבנו. לא פחות ולא יותר. מכאן ראיה, שגם קדושי עליון, בנקודה הזו, יכולים לשגות, כמו הביקורת, שמעביר הספרי על מוישה רבנו. אנחנו מכירים את המושג שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. בפועל, אתה מסתכל, יש מקומות גבוהים הרבה יותר. איזה גבוהה ואיזה, על מה אתה מדבר? אלא ברור, אומר לך את המסויפר, יש לך את המסויפר, שאומר שכל השאלה בכדור הארץ שהוא עגול, אין גבוה ונמוך. הגבוה ונמוך נקבע לפי מה שאתה קובע שהוא יהיה גבוה. אתה מצביע על הדבר העגול, ואתה עכשיו קובע מי הכי גבוה ומי מתחת. כל השאלה זה, באמת, את מה אתה מרומם? בתשובה הפנימית, ארץ ישראל זה נקודה פנימית. היא צריכה להיות מרוממת אצלנו בנפש. היא צריכה להיות גבוהה מכל הארצות בתוך תוכנו. ומתוך הדבר הזה, לבוא ולהסתכל על שער העולם. אלא שפה אנחנו מגיעים לעוד נקודה. לפעמים, דווקא, לא דווקא, אבל אתה מאוד מאוד מרוכז במאבק וברצון של כיבוש הארץ, ולפעמים אתה שוכח כמה דברים חשובים. ושמרתם אתם את חוקותיי ואת משפטיי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האלה עשו אנשי הארץ, אשר לפניכם ותטמע הארץ. ולא תקיע הארץ אתכם, בתמאכם אותה, כאשר קעה את הגוי, אשר לפניכם. יש מצב שארץ ישראל מקיעה את בניה. מתי ארץ ישראל מקיעה את בניה? תודה רבה. מתי ארץ ישראל מקיעה את בניה? האם הקעת הארץ, כשהארץ מקיעה, זה עונש? אדם הכניס אוכל מקולקל לתוך הקיבה שלו. עכשיו יש לו רפלקס הקעה. זה עונש? זה לא עונש. זו תוצאה. אומר רשי, משל לבן מלך שהחילו דבר מאוס, שאין עומד במאב, אלא מקיאו. כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. יש איזו מציאות שארץ ישראל לא יכולה לקיים עוברי עבירה. מציאות כזו. פעם העברנו שיעור איך יכול להיות שארץ ישראל לא מקיאה כל מיני מקומות היום, שלא שומרי תורה ומצוות. העברנו שיעור אחר, סוגיה אחרת, הרב טייכטל עונה על זה בהם הבנים שמחה, מדוע ולמה, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל אופן, כשאנחנו באים ומתנחלים במקום, ומתאמצים על מקום, מה אסור לנו לשכוח בכל הדבר הזה? אסור לשכוח שכל בניין הארץ חייב לבוא אך ורק מתוך מה? מתוך קיום תורה ומצוות. זה שני דברים שחייבים לבוא ביחד, וההצלחה של אחד את השני תלויה זו בזו. אומר רבי ירוחם, מקור 23, כשרואים הצטומחה נשחטת מאכילת דברים סרוחים, מסירחון אף כלשהו, הרי זה הסימן הכי מובהק על האדם כי איש עדין הוא. אדם שיש לו רגישות לדברים, מה זה מלמד? מאיר רגיז. מה זה אומר על המעיים שלו? שהוא יש לו עדינות במעיים. לא יודע עם כולם. אף חמה של בת שנה ויותר, היא לא רק שלא יחלה מאכילתה, אלא, סליחה, דילגתי, כי הרי אם תיתן לכלב חמה סרוחה, אף חמה של בת שנה ויותר, הרי לא רק שלא יחלה מאכילתה, אלא גם עדן יתעדן ממנה ולקוק ילקקן האטומה. ולאדם הדין, אם תיתן לו אף חמה מאתמול או שלשום, הלוכה לא יחלה. הוא יקיא אותה. הנה זה סימן כי עדינו. כשארץ ישראל מקיאה את בניה, כשהם לא שומרים תורה ומצוות, זה מלמד על מה?
עדינות.
על העדינות של הארץ הזו. על מעלת הארץ הזו. הארץ הזו לא יכולה להכיל כל אחד ואחד. זה תלוי במעשים שלנו. תלוי בעשייה שלנו. וזה נקודה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת. יש תופעות ביישובים, דיברנו על זה הרבה. דיברתי קודם על חוות, על נקודות. צריך מאוד להיזהר. צריך מאוד להיזהר שלא נמצא שם את עצמנו שפתאום במקומות האלה בני נוער הולכים לאיבוד ומגיעים לדיוטות תחתונות. בכלל ביישובים צריך להיזהר בנקודה הזו של דיברנו כבר הרבה על שוטטות יתר, שוטטות בלי בקרה. מה הבעיה להסתובב פה ביישוב? ואמר כולם צדיקים, הכל בסדר, ילד יוצא, אף אחד לא יודע מתי הוא חוזר. מסיימים את הלימודים, 3, 4, במקרה הטוב. מה עושים משם ועד צפונה? עד 10, 11, 12. הבטלה מביאה לידי שיעמום, שיעמים עבו לידי חטא. חטא מביא לידי גילוי עריות, גילוי עריות אבוי דזורה, שפיכו דומים. זה חובה עלינו, חובה עלינו ההורים. אני מדבר פה, לא נעים תמיד. אבל בסדר, זה עובר הלאה. חובה עלינו ההורים להיות אחראים על פתחי כניסה ויציאה. לדעת איפה ילד מסתובב, עם מי הוא מסתובב, מה הוא עושה בזמן הזה. אין שגר ושכח. מה זה הדבר הזה? שגר, אף אחד לא יודע מימינו ומשמאלו. מוסדות חינוך במקומות האלה צריכים להיות מוסדות חינוך מספר אחד. מספר אחד של המוסדות. בקדושה, בתארה, בצניעות, בלימוד תורה, במצוינות, גם במקצועות חול, נכון? אבל בעיקר בקודש. אי אפשר להפוך את הקערה. הדבר הזה תלוי, בנקודה הזאת תלויה גם ההתפתחות שלנו. ככל שאנחנו נרבה קדושה וטהרה, אז המקום יש סיבה לצמוח, סיבה לגדול, סיבה להתפתח. תהיה סייעתא דשמיא, תהיה ברכה. אבל מצוות יישוב הארץ חייבת לבוא בשילוב, בשילוב של כיבוש הארץ בפועל, עלייה לנקודות, סלילה, בנייה, פיתוח, וביחד עם זה, קדושה, טהרה, צניעות. אי אפשר לוותר על הדברים האלה. אי אפשר, זה חייב לבוא ביחד. אומר פה הרב חרלאפ, בזה נסיים. אי אפשר לזכות לארץ ישראל, אלא אם עוזבים את התרבות שבשאר הארצות. זה תנאי בכיבוש הארץ. לא לחכות אחרים, כי אם לעמוד על רגלי עצמנו ולהכיר את ערך העצמאות שלנו, לא רק מבחינה לאומית, מבחינה רוחנית, שאין לנו זקוקים לשום עם ולשון ללמוד מהם, אופני וסדרי הנהגת הממשלה, כי הכל כתוב ומפורש מיד השם עלינו להשכיל. ואם אמנם עודנו מלך אסור ברעתים, אבים ועננים עוברים על שמי ארצנו וערפל תחסה פנינו מכמה אנשים, כסילים ומוכי עיוורון וסנברים, כולנו יודעים לא נמדובר פה, שלא יוכלו להביט באבקת אור הקודש, ההולך ומתגלה. ואם כי מצד אחד הם מכריזים על עצמאות ישראל, הרי מצד שני אינם עודים בעצמאות ישראל, ודומים להסתפק במשטר מדיני ככל הגויים אשר סביבותינו. ומתברכים בלבבם ללכת בשרירות ליבם, לבחול בתורת משה איש האלוקים, ולהעדיף על זה את החוקים הבדויים של האומות. עומד בן אדם זב חותם, ואומר על עומדי תורה אוכלים סנדוויץ', מה אתה בכלל מבין בלימוד תורה? מה המשמעות של לימוד תורה? מה לך ולדבר הזה בכלל? רחמונס. אולם כי כל אלה לא יפחידנו, כי מעשיהם ומזימותיהם כצל עובר המה, ונצח ישראל לא ישקר, ולא רחוקים הימים שגם המה יעמדו על משגותם ויפקחו עיניהם ויברכו. מתי הוא כתב את זה, הרב חרלאפ? אני מקווה שהוא מתכוון לימים האלה הקרובים. כי הלכו רשכים ואנוגה לו, ויחפשו את דרך הקודש לבקש את השם ואת דוד מלכם. מוריי ורבותיי, בשורה הזו אני רוצה לסיים. חובתנו לעלות, לכבוש, לבנות, אבל לא פחות חובתנו, ואולי אף יותר, לחפש את דרך הקודש ולבקש את השם ואת דוד מלכם. שיהיה לכולנו שבת שלום.